אז אנחנו מתחילים בסדרת שיעורים לאברכים פה בישיבה בנושא של משפחה, כן? תפקוד במשפחה, הקמת משפחה. והמסגרת שבחרנו בינתיים, זה המחשבה היא 5 מפגשים. אולי בהמשך אנחנו נאריך עוד, אבל זה בגדול 5 מפגשים. אנחנו מקווים לעשות את זה עד פסח, שיהיה לנו 5 מפגשים. וזה בנוי בצורה כזאת שאני ביום שלישי נותן פה לאברכים, ואשתי רחל בעזרת השם נותנת ביום רביעי אחרי כן לנשות האברכים. בינתיים זה המסגרת. אם אנחנו נגיע למסקנה שעדיף שאני אתן לשני הקבוצות, אז אולי נעשה את זה בצורה הזאת. אנחנו ככה מתחילים. חוץ מזה, גם אשתי מתחילה איזושהי סדנה, כלומר זה שיעורים. חוץ מזה יש איזושהי סדנה שהיא כנראה ארוכה יותר, של 10 מפגשים, שזה לקבוצה קטנה יותר של נשים שרוצות, וזה משהו שהוא יותר משהו שקשור לתרגול, כלים בעיקר של פסיכודרמה ועוד דברים שאשתי מתעסקת עם זה. טוב, אז הלכנו בישיבה, ובישיבה אנחנו באים כדי לצמוח ולהיות תלמידי חכמים וללמוד תורה, וזה עיקר העיסוק שלנו. אז למה הישיבה מבקשת מאחד הרבנים של הישיבה להתעסק בנושא הזה של משפחה? למה זה כל כך, מה זה נוגע? אז קודם כל, כמו כל נושא אחר שיש בעולם, אנחנו מאמינים שלתורה יש מה לומר. כן, אז את כל הנושאים צריך ללמוד. אז צריך ללמוד, אז לתת שיעורים, צריך לתת שיעורים איך אוכלים. צריך לתת שיעורים איך יושנים. צריך לתת שיעורים איך מתעסקים עם כסף. ואיך מתעסקים עם בחירת מקצוע. וכל נושא, אנחנו מאמינים שהתורה יש לה מה לעשות, יש לה מה לומר. בכל אופן, אנחנו לא נותנים שיעורים על כל דבר. והנושא הזה, אנחנו כן בוחרים להקדיש יותר זמן. אז קודם כל, באמת, נכון. אני בעד זה שיש שיעורים גם על הדברים הנוספים. על איך לאכול. איך לנהל את הכלכלה שלנו, זה נתנו כבר פעם שיעור בנושא הזה. אבל ברור שהנושא הזה של משפחה הוא עוד יותר קשור איך אנחנו בונים את המשפחה מתוך תורה. אנחנו, כך אני רואה את הדברים, אחת מהשאלות הממש משמעותיות ביותר לגבי המאבק שיש לנו עם התרבות, כן, מול מה אנחנו מתמודדים, במה תלוי מידת ההצלחה שלנו, זה אני חושב שהדבר הכי גדול שעומד לבירור, והכי מכל פינה ושעל מוצף, זה הנושא הזה של משפחה. כן, כן, מה האנושות אומרת על הנושא הזה של המשפחה? העולם המערבי מציע משהו, ואנחנו מרגישים את זה שהעולם המערבי מציע דגמים אחרים, והוא מנפץ את הדגם של המשפחה הקלאסית, ויכול להיות שהוא בכלל לא מנפץ בכלל את הדגם של המשפחה, והוא מבסס את החיים בכלל על יסודות אחרים, על בסיסים אחרים, ומה שהיה פעם איזשהו דבר ש... כן, שהיה בו איזשהו חיבור בין זוגיות, מיניות והורות, שזה שלושה דברים ש... שהאנושות מתעסקת בה בכל מיני צורות. העולם המערבי כבר לא רואה את זה כמשהו אחד, וכן, הוא מתעסק בכל לחום כשהוא עומד לעצמו, והוא בעצם לא מקבל את זה ששלושת הנושאים האלה שהזכרנו הם כרוכים וקשורים אחד בשני, והוא מאוד מאוד מרים את הדגל של האינדיבידואליזם ושל החופש ושל החירות ושל עוד הרבה הרבה יסודות שהם קשורים לזה שהם לא מאמינים שהמשפחה והדגם המשפחתי המסורתי הוא יכול להיטיב עם האנושיות. ובוודאי שהעמדה שלנו היא בוודאי ממש הפוכה לזה. ואנחנו קודם כל צריכים לשים לב שאפילו שאנחנו בוודאי בפה שלנו יכולים לבוא ולהגיד שאנחנו לא נמצאים במקום שהתרבות המערבית מנסה להביא אותנו אליה, אבל יכול להיות שיש דברים שאנחנו מושפעים ממנה ושהם גם אלינו מטפטפים, זה דבר ראשון. דבר שני, בלי קשר אליהם, אני אומר ש פעם חשבתי שמי יכבוש את העולם, מי שיביא דגם של קהילה, חיי קהילה הכי בריאים והחיי קהילה הכי טובים, הוא זה שכולם ילכו אחריו. והיום אני חושב שמי ילכו אחריו, או מי יהיה באמת מגדלור, ונאמר, נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, מהו הנתיב לחזרה לתורה, חזרה לקיום מצוות, זה דרך, היסוד הזה של המשפחה. ברגע שנצליח ויהיה ניכר הדבר הזה, שהיסודות, החיים המשפחתיים שלנו הם חיים שמביאים אותנו למקומות שיקנאו בנו, אז זה בסופו של דבר הנושא שיכבוש את האנושות. אז קודם כל, מבין כל הנושאים שבהחלט צריכים ללמוד אותם, איך התורה מציעה לעשות כל דבר, אבל הנושא הזה של המשפחה, אני חושב שהוא הנושא הבוער ביותר עכשיו. הנושא הזה של המשפחה, זה תופס הרבה זמן בחיים שלנו, ואנחנו צריכים באמת לשאול את עצמנו. כן, אתמול, כן, התחתן מישהו מהישיבה, אז היום בבוקר אני פוגש את אבא שלו, כן, אבא שלו רב. אני אומר, טוב, בסדר, עכשיו הוא מצא אישה, עכשיו שיתחיל ללמוד תורה. כן, אז המשפט הזה, כלומר, לא שיש לי נוגדנים נגד המשפט הזה, עכשיו הוא צריך לצמוח בתורה. כן, אבל המשפט הזה כאילו אומר את הדבר הזה, בסדר, התברבר עם הנושא הזה של חיפוש אישה הזה, מצא אישה הזה, עכשיו גמרנו. יש לו פת בסלו, עכשיו הוא יכול להיות נינוח, שיתחיל ללמוד. כלומר, המשפט הזה הוא באמת משפט שאנחנו צריכים, כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו. באמת, ברגע שאנחנו כן, מתחתנים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אז מה בשבילנו למשפחה? עד כמה אנחנו רוצים שהמשפחה היא תתפוס אצלנו המון המון זמן, והמון המון נוכחות, והמון המון השקעה, והמון המון אנרגיות, או שאנחנו היינו מעדיפים כמה להיות במצב כזה שזכינו להתחתן ויש לנו אישה ואנחנו נשואים וברוך השם, כן, האישה לא מנג'זת לנו, היא לא תלויה בנו, ואנחנו כל אחד, כן, חי טוב וזה, ואנחנו מצליחים במינימום הכי, בהכי פחות זמן מצליחים, מצליחים להיות שייכים למשפחה, ואנחנו יש לנו משפחה, וזה על הכיפק. כן, כן, למשל, אם הייתי נותן שיחה על שינה, אולי הייתי אומר, שכמה שפחות אתה יושן, אז יותר טוב. חבל על הזמן, כן? שינה, אתה מת. כן, מה אתה... חבל על הזמן להקדיש את הזמן לשינה. כן, זה... או אם הייתי אומר אוכל, אז הייתי אומר, באוכל, אתה תאכל מה שאתה צריך וזהו, חבל על הזמן להשקיע באוכל או משהו כזה. אז האם גם במשפחה זה ככה, שאנחנו נבוא ונאמר, העיקר שיש לך משפחה, כן? או ש... שלא, זה לא זה שיש את החיים, רק בשביל, כדי לחיות, אז אני צריך שיהיה לי משפחה, כדי לחיות אני צריך לישון, כדי לחיות אני צריך לאכול, כדי לחיות אני צריך משפחה, אז בסדר, אז אני צריך שיהיה לי משפחה. הצלחתי לעשות את המשימה הזאת במינימום הכרחי, מה שהכי אז זהו, הצלחתי במשימה, אז אני... הרווחתי, אז אני, זה, או שזה לא ככה, כן, לגבי לימוד תורה, אם הייתי נותן שיחה על לימוד תורה, אז ודאי, לא הייתי אומר, לא הייתי אומר את זה בצורה כזאת ש... טוב, תלמדו כמה מינימום תורה, שאתם יודעים את התורה, מה שנצרח, מה שזה, זה, ויאללה, שער הזמן תחיו. הייתי אומר, מה פתאום? התורה זה החיים, כן? כמה שאתם יותר שייכים ללימוד תורה, יותר, אתם יותר חיים, אתם יותר שייכים לחיים, זה החיות שלכם, כן? זה החיים שלכם. אז האם גם במשפחה ככה אנחנו, זה חוויית החיים שצריכה להיות לנו? בעצם כמה שאנחנו נהיה יותר, יהיה לנו יותר שעות משפחה, רגשי משפחה, חוויות משפחה, חיי משפחה, כל מה שתגידו זה שקשור למשפחה, אז אתה יותר חי. כי זה החיים, להיות חלק ממשפחה זה החיים, וכשאתה לא חלק ממשפחה אתה מת. אז אני מציע, כל אחד צריך להגיע להגיד לעצמו, מציע לעצמו שכמה שיותר שהוא יכול שעות על גבי שעות להיות בתוך המשפחה, זה רק רווח, כן? האם זה באמת האמירה שלנו? אז אם זה הראש שלנו, אז זה באמת משהו אחד, ואם הראש שלנו זה שהמשפחה זה איזושהי משימה שצריך לעשות, או איזשהו דבר שצריך לעשות, אז באמת ברגע שאנחנו מתפללים שהמשימה הזאת ייקח לנו מינימום זמן, וכשמתחילה לקחת לנו יותר מדי זמן, זה קצת מעצבן, כן? זה מתחיל לעצבן את החיים. זה דבר ראשון שאנחנו צריכים, שהאדם צריך שיהיה לו את הציור הנכון כלפי המשפחה. כן? הבן זוג שלך הוא צריך אותך, נניח. הוא חולה. ובגלל זה אתה לא יכול לצאת מהבית, אתה חייב, כן, עוד 3 שעות, עוד 5 שעות משפחתיות יהיה לך באותו שבוע, בגלל שהבן זוג שלך חולה. אז מה החוויה שלך? החוויה שלך, וואלה, איך נדפקתי? אני עכשיו צריך עוד 5 שעות להיות במשפחה. או החוויה שלך, וואלה, ברוך השם, שכל פעם יהיה חולה ואני אוכל להיות הרבה במשפחה. כן, כן, יש לי תרוץ, למה להיות במשפחה? אתם שואלים אותי, אני באמת חושב שהחוויה, הדבר השני הוא באמת, מי שבאמת נמצא בהרגשה השנייה, הוא חי יותר טוב. כלומר, זה יותר טוב להיות במצב הזה שהאדם אומר לעצמו, המשפחה זה החיים שלי, וכל רגע של חיים משפחתיים, אני חי יותר, אז אני באמת יותר חי ויותר זה, ועל הכיפק, כן? ואני לא נמצא במצב הזה שאני כל הזמן שואל את עצמי, ואני אומר, וואלה, כמה המשפחה לוקחת לי זמן וכמה זה. כלומר, זה בגדול, כן? בכל אופן, הרבה פעמים יש לנו דיונים בתוך המשפחה על כמה זמן להתעסק בצרכים המשפחתיים. וסביב זה יש גם הרבה פעמים... הבדלים בין בני הזוג, והרבה הרבה פעמים, או אני חושב שהרבה פעמים זה בנוי בצורה כזאת, שהאישה רוצה יותר שעות משפחה, והאיש רוצה פחות שעות משפחה. קודם כל, אם המצב הוא הפוך, אז קודם כל זה נורמלי. כלומר, זה טוב. זה טוב שזה יהיה המצב. שהאישה תרצה, שאם נשאל את האיש ואת האישה, כמה שעות משפחה אתם רוצים, שהאישה רוצה יותר שעות משפחה מאשר האיש, שזה יהיה המצב, זה המצב הנורמלי. המצב היותר טוב, המצב היותר, כן, שיהיה עוד יותר טוב, זה שבכלל לא יהיה פער בין האיש והאישה, שהאיש והאישה שניהם ישתוו בנושא הזה של כמה שעות משפחה. בני הזוג, כן, כמה שעות משפחה יהיה להם, והמצב, אני חושב, המסובך יותר, זה כשהאיש רוצה יותר שעות משפחה, והאישה רוצה פחות שעות משפחה. כלומר, זה מצב שיותר קשה להתמודד איתו. היה לי סיפורים בחיים של מצבים כאלה, שהם מאוד קשים לטיפול. כלומר, מאוד קשים כלומר, הם מאתגרים יותר, אבל יש כאלה דברים, יש כאלה דברים. אז קודם כל, צריך לשים לב באמת לנושא הזה, וזה קשור בסופו של דבר, מה זה בשבילך המשפחה? כן, אבל חז"ל כבר אמרו את הדבר הזה, שרבי יוסי אמר, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי אלא ביתי. זאת אומרת שיש משהו בציורים של האישה, שבשבילה חיי המשפחה זה משהו יותר עצמי לה, יותר, זה חלק חוויתי הרבה יותר, שזה החיים שלה, ולכן עד כדי כך שלא קראתי לאשתי אשתי אלא ביתי. כן, או אם אנחנו מדברים על החלק של ההורות, שבוודאי החלק, אחד מהחלקים המרכזיים של חיי המשפחה זה ההורות, אז גם בנושא הזה של ההורות, עד כמה באמת אתה בא ואתה אומר, אני מגדיר את עצמי, מה החיים שלי? החיים שלי זה להיות אמא. החיים שלי זה להיות אבא. עד כמה באמת זה ככה? שההורות היא המגדירה את החיות שלך. היא מגדירה מה החיים שלך. כשאני אמא, אני מרגיש שאני נוכח. כשאני לא אמא, אני לא מרגיש נוכח. כן, לא מרגיש נוכח. אותו דבר גם לגבי אבא. אז עד כמה באמת הדברים האלה הם נהפכים להיות באופן טבעי הדבר שזה חלק מהחיים שלי? אז גם בדבר הזה, כן, אתם מכירים את משך חוכמה, שמסביר למה התורה לא צוותה את האישה בפריה ורבייה. כן, אז המשך חוכמה אומר שם שתי הסברות. הסברה אחת אומר המשך חוכמה, שלא צריך לצוות את האישה במצוות פריה ורבייה, כי זה, האם אתה מצווה את האישה לנשום? אתה לא מצווה את האישה לנשום. אם אתה אומר לה, את צריכה לחיות, לא, אתה לא מצווה אותה בכלל, כן, מצווה זה בדבר שיש בו בחירה חופשית. ואישה היא, אין לה בחירה חופשית בנושא הזה שהיא רוצה ילדים, כן? וכמו שאמרה רחל, שאם אתה לא מביא לילדים, אם עין מתה אנוכי, היא לא מרגישה בכלל שהיא חיה. אז היום בתרבות המטורפת של היום, אז גם את הדבר הטבעי הזה אולי מצליחים לקחת לנשים. ולשגע את האנשים, ולקחת מהם את הדבר שבאמת הקדוש ברוך הוא יצר, שחווה, היא נקראת על זה שהיא הייתה אם כל חי, כן? האיש, לא קוראים לו שהוא קרוי, הוא קרוי אדם הזה שהוא אבא כל חי, רק אצל האישה קוראים לה חווה שהיא הייתה אם כל חי, כלומר, אז אתה רואה מהם את הדבר הזה, שהעצמיות, הקשר בין האישה לאימהות, זה דבר שזה החיים שלה, עד כדי כך שלא שייך לצוות אותה. שייך לצוות את האיש במצוות פריה ורבייה, ולא שייך לצוות את האישה בפריה ורבייה, כי כבר זה, היא מצווה ועושה, הקדוש ברוך הוא יצר את זה שהיא לא צריך לצוות אותה, כי כבר זה נמצא אצלה, הדבר הזה. כן, אז אנחנו רואים שיש לפעמים פער בין איש ואישה, וכמו הרבה דברים שאנחנו נדבר עליהם, אז אחד מהדברים החשובים בבית זה קודם כל להכיר במציאות. ובאמת, בהחלט זה קשה לאישה שהיא לא רואה שהאיש רוצה להיות הרבה בבית, כן? וזה קשה לפעמים לאיש, שהוא רואה שהאישה כל הזמן רוצה שהוא יהיה בבית, ואם מכירים בהבדל בין איש ואישה, למשל בדבר הזה, אז קודם כל, האיש צריך מאוד מאוד לשמוח שאשתו כל הזמן רוצה שהוא יהיה בבית. זה סימן בריא, זה סימן טוב. זה סימן שהיא באמת, היא טבעית, היא חיה נכון את החיים. היא באמת צריכה הרבה לחוות את החוויה הזאת שהיא רוצה הרבה משפחה. היא רוצה הרבה חיות של משפחה. וזה נפלא כל פעם כשמצפים ממכם שתהיו בבית, אז אתם צריכים קודם כל לשמוח, כן? עכשיו, גם האישה צריכה מאוד מאוד לשמוח, שהאיש אומר, אבל אני לא רוצה שהבית יישאר רק בית, שאנחנו כל הזמן מסתכלים במשפחה, אנחנו, החיים המשפחתיים זה נפלא, אבל את החיים המשפחתיים אנחנו רוצים איתם לעשות גם עוד דברים, כן? ויש גם דברים שהמשפחה יכולה לעשות, אני מדבר על הדבר הזה, או שאני יכול לעשות, גם מעבר לזה שאני איש משפחה. אז, וזה גם צריך לשמח את האישה, שתי הדברים האלה, כן? אז כמו שאני אומר, זה בדרך כלל ההבדל בין איש ואישה, אבל כבסיס, כן, זה יכול להיות הבדל בין בני זוג, וכמה הבדל יש בדברים האלה, בהחלט יכול להיות הבדלים בין בתים שונים, וצריך לדבר על הדברים האלה ולהתמודד איתם ולהתעסק איתם, כמו שאנחנו צריכים להתעסק עם הרבה הרבה דברים אחרים. אז קודם כל אנחנו צריכים, כן, כאנשי תורה, שאנחנו כאילו כל דבר אנחנו אומרים, בוא נחשוב, אנחנו מדברים על משפחה, בוא עוד פעם נחשוב בעצמנו, מה אנחנו מצפים, מה המטרות שלנו כשאנחנו מתחתנים, כן? מה המטרות שאנחנו מתחתנים? אז אני כתבתי לעצמי 7 מטרות, למה אנחנו מתחתנים, ואני אשמח גם אם תגידו לי עוד מטרות, כן? אז אני אגיד את 7 המטרות שלי, אבל אני חושב שזה נכון שכל אחד ממכם יכתוב לעצמו מה המטרות שלו כשהוא החליט להקים משפחה והוא איש משפחה, מה המטרות שלו? ויכול להיות שגם שאפשר גם באמת לחשוב על מבין 7 המטרות שאני אגיד, כמה כל מטרה היא מרכזית לך, כן? זה 10%, זה 50%, זה 5%, כלומר, יש אולי חשיבות שאדם יהיה לו בהירות, מה הוא מחפש במשפחה. וזה השלב הראשון שאדם צריך לעשות. והשלב השני, אדם צריך לעשות את החשבון נפש. אם אני התחתנתי בשביל הדברים האלה, בוא נראה אם זה נותן לי את זה או לא נותן לי את זה. זה נותן את התמורה או לא נותן לי את התמורה. כן, זה באמת ממלא את היעד שלו או לא ממלא את היעד שלו. אז אני כתבתי לעצמי בצורה הזאת. המטרה הראשונה זה סור מרע. זאת אומרת, זה סור מרע, זאת אומרת, אנחנו חווים את החוויה הזאת, ולא רק בגלל החוויה, אלא גם התורה מספרת לנו את הדבר הזה, שלא טוב להיות האדם לבדו. שאדם לבד, החיים שלו לא טובים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בצורה כזאת, שכמו שהוא צריך לישון, ואם הוא לא ישן, אז הוא עייף, והוא לא מתפקד טוב. הוא צריך לאכול, יש לו המון המון צרכים. אז אנחנו רואים את הדבר הזה, שהאדם, למה אנחנו מתחתנים? זה צורך בסיסי בחיים שלנו. כמו שאנחנו צריכים סוג אוכל גשמי, אנחנו צריכים את הסוג האוכל הזה שנקרא משפחה. כלומר, אנחנו צריכים את הקשר, כל אחד בכלל יכול להגיד מה הוא צריך בדבר הזה, אבל אני הייתי אומר, זה בדבר הכי הכי בסיסי, שאדם ינסה להיזכר ברגשות שהיו לו כרווק. כן, אז יש כאלה יש להם את החוויה הזאת הרבה יותר חזק, שהם סבלו כרווקים, אבל גם מי שלא סבל כרווק, כן, תמיד יש איזשהו ציורים לגבי, אז תסתכל על הרווקים שלידך, ותראה איך הם סובלים או משהו כזה. וקודם כל, כן, זו המטרה הראשונה שלנו, שאסור מרע הזה, שזה צורך קיומי, בסיסי של האדם, שככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שאנחנו מרגישים חסרים ומרגישים שלא טוב לנו, ואין לנו את המקום שלנו, ואין לנו את, את מי שמסתכל עלינו, ואין את מי שאנחנו אולי צריכים להעניק לו, לא כל מיני דברים מה שיכול להיות באמת זה, אז זה הדבר הראשון. כן, זה צורך טבעי, בסיסי, שהוא צורך מאוד מאוד חשוב לנו, וכשאנחנו מתחתנים, אז אנחנו שוכחים שזה באמת, אם אנחנו לא נהיה אנשי משפחה, אז נהיה מסכנים. כן? אז בידי פעם אנחנו צריכים לזכור לעצמנו, כלומר, כיוון, מה שאני בעצם אומר זה שכיוון שחיי המשפחה דורשים מאיתנו המון המון אנרגיות, המון המון השקעה, המון, המון כישרונות, המון ממה שאנחנו משקיעים בחיים שלנו, זה אנחנו משקיעים בשביל המשפחה, כן? ויש לנו בראש את הדבר הזה, כמו שאמרתי, וואלה, שזה יהיה במינימום, כמה שפחות נצטרך להשקיע יותר טוב, כן? אנחנו צריכים עוד פעם לשחזר לעצמנו את הדבר הזה, שיש פה איזשהו דבר שווה השקעה, שווה את כל האנרגיות שאנחנו עושים, שווה את כל האלפי ומאות אלפי שעות שאנחנו בחיים שלנו נהיה אנשים משפחתיים, כן? וכל הזמן זה צריך לשמח אותנו שאנחנו עסוקים בזה. אז הדבר הראשון כתבתי סור מרע. כן, חזל אומרים, שמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם ולוקח על ובדך אתה, כן, תמיד מזכירים את הדבר הזה שהטוב הוא, כשאדם הוא עם משפחה, עם אשתו, עם בניו, כן. הסיבה השנייה, למה אנחנו מתחתנים, זה, מפה זה כבר ועלה, זה כבר לא אסור מרע, אלא זה כבר העשה טוב. אז העשה טוב הראשון, זה באמת, כל אחד ואחד יש בו טוב. נקרא את הלא טוב להיות האדם לבדו בצורה הזאת, שבכל אחד מאיתנו יש בו טוב. ואנחנו יכולים באמת להוציא מעצמנו טוב ברמה מסוימת בלי בן זוג. והמטרה שאנחנו מתחתנים זה את כל הדברים הטובים שיש לנו, את כל החלומות הטובים שיש לנו, את כל המחשבות הטובות שיש לנו, כל הדברים הטובים שיש לנו, שנעשה את זה, שיהיה מישהו שיעזור לי לעשות את הטוב שלי. כלומר, את הטוב שיש בכל אחד מאיתנו, בית בעצם זה מורכב, הוא צריך להיות מורכב בצורה כזאת, שיש שני אנשים טובים, שני אנשים שיש להם חלומות טובים, ויש להם דברים טובים שהם יכולים להביא לעצמם, להביא לסביבה, להביא לעולם, כן? וכשאנחנו מתחתנים, זה הביתה צריך להיות המקום לממש את החלומות של שני האנשים הטובים האלה. וכל אחד יכול לעשות לעצמו רשימות. מה הדברים הטובים שהוא יכול להביא לעולם, הוא יכול להביא לעצמו, הוא יכול להביא לעולם, ואיך הבן זוג שלו עוזר לו להביא את הדברים הטובים, והוא יכול לשאול את הבן זוג שלו, מה הדברים הטובים שאתה יכול להביא לעולם, ואיך אני עוזר לך להביא את הדברים הטובים שלך לעולם. זאת אומרת, זה בהחלט דבר שכדאי לעשות אותו. כן? כל אחד ואחד יזהה את הטוב שלו, ויכול להיות שגם הבית לפעמים צריך לעבוד בתורנויות. פעם יותר משקיעים בחלום של זה, פעם משקיעים יותר בחלום של זה. כלומר, זה ככה לפעמים החיים, שלפעמים אי אפשר ביחד, אי אפשר את כל החלומות, ואי אפשר ביחד, ואי אפשר זה, וצריך רק להגדיר את הדברים. אנחנו, יש לנו תוכנית עבודה לחיים שלנו, כל אחד ואחד יכתוב את הטוב שבו, ואת הדברים הטובים שהוא יכול להביא לעולם, ויבקש מהבן זוג שלו שהוא יעזור לו, להוציא לפועל את הטוב הזה, כן, את הטוב הזה. וכל פעם לוקחים משהו של אחד מהדברים הטובים של בני הזוג, ועליו עובדים. זה הסיבה השנייה למה אנחנו מתחתנים. כדי שנהיה אנשים יותר גדולים בטוב שלנו, במה שאנחנו יכולים לעשות טוב, כי יש לנו מישהו שמוכן לעזור לנו לעשות טוב. הסיבה השלישית למה אנחנו מתחתנים? כן. אחרי כל השבע, תשאל, אתה תגיד, אבל זה לא הדבר העיקרי. אני הולך להגיד שבעה דברים. אמרתי 202 דברים. נשמע את שבעת הדברים, ואחר כך תתחיל לשאול, כן, אבל למה הרב לא הזכיר את זה או למה זה? בסדר? בוא, אני כתבתי לעצמי שבעה דברים, אני אומר את שבעת הדברים, ואחר כן יהיה לכם, אני חשבתי ואני אשמח באמת אם תגידו לי עוד דברים, כי אני חושב שכמה שהרשימה הזאת היא יותר גדולה, זה בגדול יותר, כלומר, זה בהחלט, זה מגייס אותנו ומעודד אותנו, ואנחנו יותר מבינים למה חשוב את כל ההשקעות שאנחנו משקיעים בזה שאנחנו אנשי משפחה, כן? זה ככה אני בכל אופן בנוי, כן? שככל שאני יודע שזה באמת, אני מרוויח רווחים עצומים מזה שאני מתחתן, כי יש לי מטרה בזה שאני מתחתן, אז זה עושה לי יותר חשק, שיהיה לי הרבה שעות משפחה. הדבר השלישי זה אידיאולוגיה שאנחנו מאמינים, מבינים, שאת הלא טוב יודע אדם לבדו במובן העמוק יותר, שרק הקדוש ברוך הוא יחיד. והאדם הוא צריך להיות חלק מה, והאדם חייב לבטל את הלבדו שלו, חייב לבטל את האגואיזם שלו, חייב לבטל את האינדיבידואליזם שלו, משהו שהוא הפוך מהאמירה המערבית, והדבר שהכי הכי מגייס אותנו, שאנחנו חייבים לוותר על האישי שלנו בשביל המשפחה, בשביל הביחד נאמר, בשביל זה שאנחנו שנינו ביחד, כן? זה משפחה, כל אחד מאיתנו חושב, מבין, מרגיש את העבודה העצומה הזאת, שזה תרגול יומיומי, שאנחנו, מזה שאנחנו חושבים על עצמנו כנשים שחיים לבד, אנחנו כל היום מתרגלים את הדבר הזה שאתה לא חי לבד. אתה לא חי לבד. כל דבר ודבר שאתה עושה, זה מקרין על מישהו אחר, וממנה אתה לא עושה את זה לבד, אתה כל דבר ועושה, אתה עושה את זה עם מישהו אחר. אז הביטול של התודעה הזאת שאתה לבד, ואתה חייב לבטל את הלבדו הזה, ואתה, זה, אז, ויש משהו יותר גדול. אז זה מתחיל קודם כל מזה שיש משהו יותר גדול שזה המשפחה. אתה יכול להרחיב את זה לזה שיש גם מעבר למשפחה הזה, אבל המשפחה זה הדבר שהכי חודר אליך, זה 24 שעות, לא עוזב אותך. כן, אתה עם פלאפון צמוד, כן, אתה לשנייה אחת לא יכול להיות לבד, משהו כזה, זה, אנחנו מחפשים את הדבר הזה, אנחנו רוצים את התרגול הזה, כן, באופן קבוע, לעשות את התרגול הזה של ביטול הלבדו הזה, ביטול האינדיבידואליות הזאת, ואין לך משהו יותר חזק מזה שאתה חלק מהדבר הזה שנקרא משפחה בשביל הדבר הזה, כן? שאתה חייב לוותר על הפרטיות שלך בשביל משהו שהוא יותר חשוב לך, יותר גדול. אז זה הדבר השלישי. עכשיו, כאן כתבתי שלושה דברים סביב הזכו שכינה ביניהם. כן, חז"ל אומרים שאנחנו מקימים משפחה, אז כשמקימים משפחה, אנחנו מקימים משפחה בגלל שמתלווה להקמה משפחה שכינה. אז מה זה המושג הזה שאנחנו מקימים משפחה? כי אנחנו רוצים שיתגלה בעולם שכינה. אז המובן הראשון הוא, אנחנו אנשי בית מדרש, אנחנו אנשים שלומדים תורה, אנחנו אנשי ספר, אנחנו אנשים שמאוד עם האמונות ודעות שלנו, עם המחשבות שלנו, כן? אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה רק שהבית מדרש יישאר בית מדרש. הקדוש ברוך הוא רוצה. כן, אנחנו מגיעים עכשיו לפרשת רומא. היה מעמד הר סיני. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה, ושכנתי בתוכם, הקדוש ברוך הוא רוצה, שהתורה, שהיא, שהאמירות שלה וההתעסקות שבה היא בצורה של תורה, היא תהפך להיות לשכינה, כן? היא תהפך להיות למשהו שהוא חלק מהחיים, למשהו ממשי, כן? והתורה שהיא מאוד נצחית ומאוד מופשטת ומאוד עליונה, היא כל אחד ואחד חייב או מצווה להפוך את התורה שלו לשכינה. כלומר, להפוך את התורה שלו למשהו שהוא בונה את החיים לאור התורה. אז המשפחה זה המקום המינימלי, הכי הכי בסיסי, ששם אתה צריך לתרגם את התורה לשכינה. כן? ומי התעסקות באותיות, כן? אנחנו צריכים להפוך את התורה למשהו חי, למשהו שהוא שייך למציאות של זמן, של מקום, של כסף, שזה, לממש את התורה. אז המשפחה היא המקום שבו אנחנו מממשים את, את, את התורה, והופכים את התורה מתורה לחיים, כן, להפוך את התורה לדבר חי, לדבר ממשי. זה הדבר הראשון. של זכו שכינה ביניהם. הדבר השני של זכו שכינה ביניהם, זה, כל, זה הרעיונות האלה, ומה שמדברים הרבה בשבע ברכות, והרבה זה, אבל אנחנו צריכים כל החיים לעבוד על הדבר הזה, של, שאנחנו מבינים את הדבר הזה, ש, שה... שצריך להופיע בעולם את, את הקשר, סוג קשר כזה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא שהוא מכיל, נאמר, נקרא את שלושה יסודות, אהבה, יראה ודבקות, כן, אהבה ויראה, או אהבה ויראה ודבקות, ואנחנו צריכים לפתח את, את הסוג תכונות נפש האלה, שהאדם יוכל שיהיה בו את, את הופעת הכוח האהבה שיש בו. כלומר, זה שהוא יכול להשתוקק למישהו, ושזה ממש, הוא מוכן בשביל ההשתוקקות הזאת, להיות מלא מההשתוקקות הזאת, ולרצות להיות בקרבה כזאת. ואנחנו מצד שני רוצים מאוד מאוד להיות בעמדה של יראה, אז זה מול הקדוש ברוך הוא. מול איש, מול בין איש ואישה, זה לא בצורה של יראה, לא בצורה של התבטלות כמו של היראה, אבל בצורה של כבוד. אז אולי בהמשך אנחנו נסביר את הדבר הזה, למה מערכת היחסים של כבוד זה מקביל למערכת היחסים של יראה. ואנחנו רוצים גם להיות במצב הזה של לקנות את מידת הדבקות בחיים שלנו, שאנחנו יכולים להיות שכל הזמן משהו דבוק בנו, חלק מאיתנו, חלק מה... והדרך, או אחד מהמקומות שבא לידי ביטוי המידות האלה, המידות האלה, זה בין איש ואישה. זכו שכינה ביניהם, זה אומר, שאתה צריך לפתח בתוכך את הדברים שיכולים להתפתח רק בין איש ואישה, שהם גם אותם מידות שצריכות להתפתח ביחס לקדוש ברוך הוא, ביחס לישראל, ביחס להמון המון דברים אחרים. אבל זה... זה באמת הצד ה... כן, אנשים יבואו, למה אני איש משפחה? כי אני אוהב. זה נכון, אבל אני מגדיר את זה, אני מכניס את זה בתוך הכותרת הזאת, של זה להופיע שכינה. להופיע שכינה, זאת אומרת, להופיע את הדבקות בקדוש ברוך הוא בצורה כזאת, אז להופיע את ה... וזה מתחיל בדבר הזה, שאתה בכלל מכיר את הכוחות האלה, ואת הדו-שיח הזה, ואת ה... החיות הזאת, ואתה יכול לצייר אותה, ואחרי כן אתה יכול להשליך אותה על דברים אחרים, רק אם אתה, רק אם באמת יש לך את ה, רק אם אתה באמת, יש לך משפחה. כל הקשרים האחרים הם קשרים שאין בהם את הדומיננטיות הזאת של אהבה וכבוד ודבקות. רק בתוך חיי המשפחה באמת אתה מסיר את המחיצות, אתה מדבר פנים בפנים, כלומר מערכות היחסים הנפלאות האלה שאנחנו מדברים על מערכת היחסים שצריכה להיות בין האדם לבריאה, בין האדם לבורא או משהו כזה, הן מופיעות בצורה התרכיזית שלהם והתאורה שלהם בחיי המשפחה, ואנחנו צריכים, ובשביל זה אנחנו נהיים אנשי משפחה, שנלמד להיות אנשים אוהבים, שנלמד להיות אנשים דבוקים, שנלמד להיות אנשים מכבדים, יראים. זה הזכור שכינה ביניהם בסוג השני, שהוא קצת יותר מפורט ממה שאני אמרתי, שהתורה היא תהיה מחוברת לחיים. והזכו שכינה ביניהם, השלישי, זה עניין שאנחנו נרחיב עליו הרבה. שמה זה שכינה? השכינה זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידות אלוקיות. כן, המידות האלוקיות הבסיסיות שהקדוש ברוך הוא מנהיג בהם את העולם זה חסד, דין ורחמים. זה ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, בחסד. בדין, במשפט, בגבורה או משהו כזה, וברחמים. זה שלושת המידות הבסיסיות שקדוש ברוך הוא בהם מנהיג את העולם. וכשאומרים לנו שאתם מקימים בית, זה מקום שנועד להופיע את המידות האלוקיות האלה. כלומר, בית זה בית ספר למידות. זה מקום שאתה הולך וצומח בנושא הזה של המידות האלוקיות שצריכות להופיע בעולם. והבית זה המקום כמעט היחיד המוגן שבאמת אתה יכול לעבוד עליו באינטנסיביות ובנקיות וברצינות על המידות האלה של שזה כל החיים שלנו, כל החיים שלנו. זה להופיע את המידות האלוקיות. ואנחנו מתחתנים, אז נגדיר את זה, אחר אנחנו בהמשך נרחיב על הדברים האלה, אבל כששואלים אותי למה אני התחתנתי, אני התחתנתי, כי אני רוצה, כמו שקדוש ברוך הוא עושה חסד, אני רוצה להופיע חסד בעולם. למה התחתנתי? כי כמו שקדוש ברוך הוא מרחם, אני גם רוצה לרחם. אני מחפש מישהו שיהיה מוכן שאני ארחם עליו. אז מצאתי את המזוג שלי, שהוא מוכן להיות זה שאני ארחם עליו. מצאתי את המזוג שלי, שהוא מוכן שאני יהיה זה שיעשה איתו חסד. מצאתי את המזוג שלי שהוא יהיה מוכן שאני אעשה איתו צדקה, צדק, ואני אעשה איתו דין, כן, אני אעשה איתו זה. כלומר, אני מתחתן בגלל שאני צריך מישהו שבינינו הוא יעשה מולי את מידת החסד, ואני אעשה מולו את מידת החסד. הוא יעשה את מולי את מידת הרחמים, ואני אעשה מולו את מידת הרחמים, וכן על זה הדרך. אז אני מתחתן, וזה באמת בית, אני חושב שכל אחד, אני בכל אופן בוודאי בחוויה הזאת, שאם שואלים אותי, איפה הכי המידות שלך יכולות להתפתח? איפה יש את התיקון מידות הכי גדול שיכול להיות? ואיפה המידות הכי... זה אם באמת האדם חי בצורה כזאת שהוא בכלל לא נפגש עם אשתו, ולא יודע מה זה, ושורדים משהו כזה, הוא לא עשה שום דבר, הוא באמת לא ניצל את הדבר הזה שקוראים לו משפחה. אבל אם באמת האדם חושב ככה על המושגים האלה של המשפחה, אז באמת בית זה המקום שהכי הכי אנחנו יכולים לצמוח מבחינה מידותית. ואנחנו בעזרת השם נרחיב על זה בהמשך. והדבר השביעי שבשבילו אני מקים משפחה ואני בעל משפחה, זה כדי להיות אבא ואמא. זאת אומרת, אנחנו יודעים את הדבר הזה שכל אדם ואדם חי בעולם כדי ליצור, כדי להיות אדם שיוצר ובונה ויוצר משהו, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה המופלאה הזאת. הרי הקדוש ברוך הוא היה יכול לעשות את זה אחרת. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון ואת חווה, הוא יכול להמשיך להחליט תמיד, מי בורא את האדם? הוא בורא את האדם. כן, זה, האדם שווה שהקדוש ברוך הוא יברא אותו באופן ישיר. זה לא בעלי חיים או משהו כזה. הקדוש ברוך הוא היה יכול להחליט שהיצירה המופלאה, הזאת שנקראת אדם, ועוד אדם מישראל, שנשמה מישראל, שזה הדבר הכי הכי מופלא שאפשר לחשוב עליו. כן, הקדוש ברוך הוא היה יכול להחליט שהוא עושה את הדבר הזה. הוא לא נתן לנו לגוע בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד, והוא עושה אותנו שותפים איתו ביצירת האדם, ביצירת אדם, ביוצר האדם. כן, זה הדבר הכי נפלא שאפשר לחשוב עליו. זה ההזדמנות המופלאה הכי גדולה שקדוש ברוך הוא, המתנה הכי גדולה שקדוש ברוך הוא יכול לתת לבן אדם, שתיקח את הדבר הכי מתשוכלל, את המלט הכי מתשוכלל, תיקח את המטוס הכי מתשוכלל הזה, שום דבר לא מתקרב ליצירה הזאת שנקראת אדם מישראל, עם נשמה מן העליונים וגוף מתחתונים. והקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה יחד איתי בדבר הזה. אתה יחד איתי ביצירה של הדבר הזה, בהיריון של הדבר הזה, ואחרי כן, בהקמת מקום שהוא הכי יצמיח את הנשמה הזאת. ואחרי 120, כשאדם שואל את עצמו, מה עשיתי בחיים? אז אחד הדברים הכי משמעותיים, היצירות הכי הכי מופלאות שהאדם יכול לבוא ולהגיד, זה המשפחה שיצרת. מה המשפחה? המשפחה שיצרת, זה היצירה שלך. אתה תהיה מדען ראשי, תהיה לו לזה, לא ישתווה ליצירה הזאת שקוראים לה משפחה. וזה הדבר שקראתי לזה להיות אבא ואמא. זה, אבל בעצם זה לא סתם להיות אבא ואמא, זה הכוונה. זה היצירה הכי הכי, הכי הכי גדולה של החיים שלך. שרק היא, תיקח רק את המשימה השביעית. שווה את אלפי ומאות אלפי השעות שאנחנו כן, משקיעים במשפחה. כן? אז זה בעצם המטרות שלנו כשאנחנו מחליטים להיות אנשי משפחה. אז כל אחד ואחד צריך לבדוק את עצמו. לאור המטרה הראשונה, הוא צריך לשאול את עצמו האם באמת נעים לו וטוב לו בבית. האם לא טוב לו להיות האדם לבדו, הוא פתר את זה. באמת אם הוא חי בבית שנעים לו וטוב לו. וכל אדם האדם מן הראוי, אם הוא מוסרי, שיחשוב אם טוב לו, אם טוב לבן זוג שלו. ואם לא, צריך לעשות שיהיה יותר טוב. כלומר, אנחנו חייבים לדאוג לזה שהאנשים שנמצאים בבית, יהיה להם נעים וטוב, ולא יהיה להם את הסור מרע הזה. כן? והדבר השני שאמרנו, אז כל אדם, אתה צריך לבדוק את עצמך את הדבר הזה. תשווה את עצמך, מה היה לפני שהתחתנת, כמה טוב הבאת לעולם, ואחרי שהתחתנת, אם באמת על ידי הבית, אתה יכול להביא יותר טוב לעולם, כן? האם זה מגדיל אותך, ואז זה הפך אותך לענק יותר כתוצאה מזה שאתה איש משפחה, או שזה גנב לך את החיים, זה גנב לך את הכוח, זה גנב לך את האישיות, לא יודע מה זה גנב לך. כן? אדם צריך לעשות את עצמו את החשבון, האם באמת המשפחה היא גורמת לו, להיות אדם ענק יותר, טוב יותר, מביא יותר טוב, יותר מופיע את הכישרונות שלו. הדבר השלישי שהאדם... נו. בוא תן לי לגמור את השבעה דברים, ואז אנחנו נשמע את הזה. האדם צריך לבדוק את עצמו, האם באמת המשפחה עוזרת לו להיות פחות אגואיסט, או שהוא כל הזמן מתעצבן על כל מיני דברים, ואז דווקא כל הזמן הוא... הוא מתבשל בדבר הזה של האגואיזם בתוך המשפחה, או שהמשפחה עוזרת לו לסמוך בדבר הזה שהוא צריך לשבור את האגואיזם שלו. והאדם צריך לבדוק את עצמו, כן? האם באמת יש קשר בין הבית מדרש שאנחנו לומדים לבין הבית שאנחנו בונים. כן? אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שמשפחה אנחנו נלמד אני יודע מה, מהאנשים שלא קשורים לבית מדרש. כי המשפחה היא צריכה להיות המקום שהוא מופיע את כל הערכים של הבית מדרש שלנו. ואדם צריך לבדוק את עצמו, האם באמת הוא מצליח להיות אדם יותר גדול באהבה, בכבוד ובדבקות. האדם צריך לבדוק את עצמו, האם העמידות שלו הולכות ומתעלות, או שהולכות ונשחקות. הוא מתרגל להיות כעסן, הוא מתרגל להרים קול, מתרגל כל מיני דברים, או שהוא הולך ומתעדן, הוא הולך כל הזמן ובונה, כן, אז אפשר לפרט את הדברים האלה. נתנו שיעור יום חמישי על המידות הבסיסיות, על ארבע המידות הבסיסיות, אז בהחלט במשפחה כל המידות האלה הן הולכות ויכולות להתעלות, או יכולות להישחק. וגם האדם צריך לבחון את עצמו, האם הוא עד כמה הוא באמת מגויס בשמחה, והוא בונה אקלים נכון ומצמיח את הנשמות שהקדוש ברוך הוא יחליט להפקיד בידו. טוב, אז יש שבעת הדברים שאיך שאני הייתי מגדיר, למה אנחנו כל כך מחליטים להקים משפחה, מה המטרות שלנו, ולבדוק באמת האם המטרות האלה הן מתקיימות או לא מתקיימות. כן, עכשיו אני מוכן לשמוע את ההערות שלכם. קודם כל תחשבו האם יש לכם עוד דברים, ואז אני אוסיף, יהיה לי יותר דברים שנחדד ככה. זה. לפרט, אפשר לפרט הרבה, כן, אבל ברמה העקרונית, אם יש לכם עוד דברים. כן.
לעשות חשבון נפש, כמה אדם עושה טוב
לסביבה. לא אמרתי לסביבה. האם אתה מופיע את הטוב? אם הקדוש ברוך הוא יחליט שהענקיות שלך היא תהיה בזה שאתה את כל האנרגיות שלך תשקיע באישיות אחת שקוראים לה בת זוג שלך, זה גם נפלא. אבל אתה צריך ככה להסתכל על זה.
שאלה אם לא יש דברים, זאת אומרת, שלבים בחיים. מה משקיעים כל מאמץ וכל שעה של החיים? ברור ש...
אני קודם כל לא רואה במנותק, הטוב שאתה יוצר, זה יכול להיות קודם כל טוב שאתה יוצר בתוך הבית, וזה טוב שיכול להיות זה, אני מבין מה שאתה אומר, שברגע שהציורים, כלומר, אני מסכים איתך, שככל שאנחנו הולכים ומתפתחים, אז נהיה לנו יותר יכולות. וחלק ממה שאנחנו הולכים ומתפתחים, זה שהבית יכול עוד יותר, כן, שמפגש אחד יכול להזין 24 שנים. כן, אני יודע מה, כן, זה ציור קיצוני של רבי עקיבא ורחל. בהחלט, ככל שהאדם הוא איכותי יותר, אז הוא, יש לו את היכולות האלה, בפחות זמן לקבל יותר אנרגיות, ואז ממילא גם לעשות הרבה דברים. מסכים עם מה שאתה אמרת. כל אדם ואדם צריך לדעת מה מקומו. אדם אסור לו לחיות בדמיונות. טוב, אז זה באמת הדבר הראשון, זה הדבר הראשון שאני חושב שכשאנחנו חושבים על המשפחה שלנו, הציור שאנחנו צריכים קודם כל להוציא מהראש, זה הדבר הזה שכאילו התחתנתי, בסדר, כך שיש לי משפחה, אבל שזה ייקח ממני כמה שפחות זמן. אלא לא, התחתנתי, וזה החיים, שבעת הדברים שדיברנו פה, זה, מה יש חוץ מזה כאילו? תחשב על הדברים האלה. אם יש לך את הדברים האלה מתוך חיי המשפחה, אז מה יש מחוץ לך עם המשפחה? כלומר, כשאתה בא במשפחה זה ברור נטו. זה ברור שזה... הרווחת. אתה חי. כשאתה עושה דברים מחוץ למשפחה, תבדוק. כן, אם אתה חי או לא חי, אם אתה לא סתם מבזבז את הזמן. כן.
אבל אני לא מבין אותך מה זה ביטול האגואיזם.
אין מטרה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנתבטל בגלל שהוא רוצה שנהפך להיות עפר ושלא נהיה מה שאנחנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שתבטל את הדברים הדפוקים שלך. תבטל את זה שאתה חושב את הדברים לפי הצרכים שלך ולפי הנאות שלך או משהו כזה, ושתעשה את הדברים בצורה נקייה בשביל הטוב, בשביל זה. בוודאי, אנחנו לא אנשים שמניפים דקל של ביטול כשלעצמו. זה ביטול האגואיזם, כן? אבל זה בשביל להצמיח את הדבר האמיתי שיש בנו. כן. הערה טובה, כלומר, ודאי, אנחנו לא אנשים שהולכים לעשות גלגולי קרח וגלגולי שלג או משהו כזה. אנחנו רוצים לצמוח, כן, שנהיה חסידים ושנהיה, כן. טוב. אז מה הדבר הקריטי, או הדבר הכי שהייתי אומר, הבדל מהותי בין יצירת קשר מתוך תורה, ליצירת קשר שלא מתוך תורה. אז קודם כל אמרנו, זה באמת מה המטרות הבסיסיות, זה באמת מה המטרות שלך. אני מניח שאדם שהוא לא איש בית מדרש, אז המטרה אולי העיקרית של חיי המשפחה שלו, זה שאולי המטרה הראשונה, לא טוב להיות האדם לבדו, אסור מרע הזה, ושהוא רוצה שיהיה לו נעים. כן? אז זה מאוד דל, זה מאוד עני, חיי המשפחה. וברוך השם שאנחנו יכולים לבוא מתוך תורה, ואז חיי המשפחה הם, כן, הם מלאי חיים. כן? אז זה ודאי הבדל אחד. כן? אבל ההבדל השני, זה בעצם, הייתי אומר, איך צורת הקשר בין איש ואישה? האם הקשר מתחיל מזה שבן אדם רואה מה האישיות שלו, רואה מה האישיות של האישה, מחפש את הדברים שהם מתאימים, מתוך זה הוא מתחתן. ואז אחרי שהוא מתחתן, מתחיל למצוא הר אולי של דברים, שזה לא בדיוק כמו מה שהוא חשב או משהו כזה, ואז הוא ממשיך לבדוק האם זה באמת האישה המתאימה לי או לא, ויכול להיות גם שאדם, אחרי שהוא מתחתן, אז הוא ממשיך להיות בדייטים, כן, הוא ממשיך לחשוב. זה באמת האישה שאני, היה כדאי להתחתן, לא, ומתחיל להשוות, מתחיל לחשוב מה הוא חלם, וכל מיני דברים שמלווים אותנו בכל מיני מחשבות של, וואי, אני הייתי מעדיף שיהיה לי אחרת. אני יודע מה, יש לנו כל מיני חלומות צמויים, כן, אז זה גם בצורה הזאת של לפעמים חתנים צעירים, מופתעים מכל מיני דברים אחרי החתונה, ואז הם ממשיכים לבדוק. זה כן, כן עשיתי דבר שהוא טוב לי, לא עשיתי דבר שהוא טוב לי. זה הדבר הראשון, ולפעמים זה גם אצל אנשים גדולים. אני פעם היה לי מקרה של איזה ממש תלמיד חכם, שהוא הלך אחרי אולי 15 שנה עוד, אם בראש שלו היה לו את הדבר הזה, שהוא טעה בבחירת האישה, או שעבדו עליו אפילו, שיתעו אותו בבחירת האישה, ועם זה הוא הלך 15 שנה. ואני ממש, אני הזדעקתי, כן, מהמחשבות האלה שמלוות את הבן אדם. ואנחנו בסופו של דבר אומרים כזה דבר, שאנחנו מתחתנים עם אישה, אז זה צריך להיות צורת קשר, כיוון שאנחנו גמרנו עכשיו ללמוד את הפרשיות של נעשה ונשמע, של מעמד הר סיני, כמו שהקשר עם הקדוש ברוך הוא, הנכונות להיכנס לברית עם הקדוש ברוך הוא היה בצורה של נעשה ונשמע, אז גם הקשר בין איש ואישה הוא צריך להיות בצורה כזאת של נעשה ונשמע. אז מה הפירוש, כן? מה הדרשה שלי? על מה אני מתכוון שזה צריך להיות בצורה שנעשה ונשמע? אז קודם כל, אני סתם אגיד הערה, שכתוב בחז"ל כששמעו את הדבר, כשהקדוש ברוך הוא שמע שעם ישראל הקדים נעשה ונשמע, באו מלאכי השרת וקשרו לעם ישראל שתי כתרים, אחד כנגד נעשה, ואחד כנגד נשמע. ושאלתי את עצמי, לכאורה, הרי עם ישראל אמר קודם כל נעשה, לא נעשה ונשמע. קודם כל עם ישראל אמר נעשה. אחרי זה הוא אמר נעשה ונשמע. למה זה לא בנוי בצורה כזאת? שכשעם ישראל אמר נעשה, קשרו לו כתר אחד, שקוראים לו, שזה כנגד הנעשה. ואחרי שהוא הוסיף ואמר נעשה ונשמע, כן? אז קשרו לו את הקשר השני, כן? וגם לשון חז"ל משמע, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, משמע שהכתרים זה רק ששני הדברים האלה נאמרים בצורה כזאת שמקדימים נעשה לנשמע. אז נראה לי כך, קודם כל, מה זה הקוד של נעשה? הקוד של נעשה הוא שאתה, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אתם נכנסים איתי לברית או לא? אז יש משהו שממקור לא מודע, ממקום פנימי, ממקום שלא מהשכל, ממקום אמוני נקרא לזה, ממקום עמוק, שהאדם בא ואומר, אני מרגיש שאנחנו שייכים. כן? עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, כן, נפשי יצא בדברו, אני ואתה, כן, יש חיבור נשמות, יש חיבור שהוא לא מתחיל מהמחשבה, יש איזושהי הרגשה ודאית שהיא מעבר להסברים, ולכן גם אם אני לא שומע ואני לא מפרט ואני לא מבין מה יש פה, זה, אני איתך הקדוש ברוך הוא, זה נעשה. כן, נעשה זה הקבלה בלי תנאים. הקבלה, כן, ללא תנאים מוקדמים. שעצם הקשר, זה ה... אני מרגיש שזה, זה, זה החיים שלי, זה ה... זה, זה, זה הזהות שלי, החיבור שלי איתך זה הזהות שלי גמרנו. כן, זה נעשה. ומה זה נשמע? נשמע, זה הקדוש ברוך הוא לא חפץ שהקשר שלנו איתו יהיה רק קשר של נעשה. הקדוש ברוך הוא חפץ שגם כל הזמן נבין מה יש בזה. כל הזמן נשמע את העושר הגדול שיש בקשר הזה שיש בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. והעושר הזה הוא ילך וישמח אותנו ונהיה מזוהים עם הנעשה הזה. כלומר, הנעשה הוא איזה משהו שהוא מעבר לנו. אנחנו באים ואומרים, זה, כן, אנחנו נכנסים לברית לקדוש ברוך הוא, עם הקדוש ברוך הוא. והנשמע, הוא בא ואומר את הדבר הזה, שאתה כל הזמן צריך למצוא ולשמוע מה יש בדבר הלא מודע הזה, בדבר שהוא מעבר לך. אז זה הנעשה ונשמע. ואז זה מה שאנחנו אומרים. בשעה שהקדימו נעשה לנשמע. זאת אומרת, אם באמת האדם, אם עם ישראל רק אמר נעשה, זה לא זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. הקדוש ברוך הוא מבקש שאנחנו נכנס לקשר בתמימות, בצורה שנעשה, אבל בשביל זה יופיע בצורה שנשמע. אם הנעשה לא מוביל לנשמע, אז הקדוש ברוך הוא לא כל כך חפץ בזה. ולכן הכתרים מגיעים רק כשאומרים נעשה ונשמע. אז אני אומר אותו דבר גם בקשר בין איש ואישה, שאנחנו רוצים לעשות את הקשר בצורה אמיתית, ואנחנו מאמינים בדבר הזה שבקשר בין איש ואישה יכול להיות גם נעשה. זאת אומרת, חז"ל, כשהם מדברים על הדבר הזה שמהשם אישה לאיש, וכשהאדם מוצא את הבן זוג שלו, הוא צריך להאמין שזה בסופו של דבר, זה עצם העצמאי כזה. ולהרגיש את הוודאות הזאת, ואת זה שבסופו של דבר, זה לא החלטה שלו, זה החלטה מעבר לו. כלומר, הקשר בין איש ואישה, הוא צריך להיות בצורה כזאת, שאנחנו, אחרי שהתחתנו עם אישה מסוימת, אז אנחנו אומרים על הקשר הזה שזה האישה היחידה המיוחדת שרק היא הייתה יכולה להיות אשתי. והקדוש ברוך הוא בתוכנית שלו תכנן ליצור נשמה, את הנשמה שלי, ובמיוחד לי הוא בנה נשמה שהיא בדיוק תתאים למה שאני צריך. בכל שלם החיים שלי, שאני אהיה עם האישה הזאת, עם הבן זוג הזה, שבדיוק הקדוש ברוך הוא התאים אותנו אחד לשני, ובוודאי הקדוש ברוך הוא יודע לעשות את הדבר הזה בצורה הכי הכי מדויקת והכי טובה, כמו שהקדוש ברוך הוא עושה, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. מכל היצירות שיש בעולם, הקדוש ברוך הוא עוסק בעניין הזה של זיווג הזיווגים האלה, והאדם ברגע שהוא מתחתן, הוא צריך לצייר לעצמו את הדבר הזה. ובכלל אין שאלה שהוא יש לו את המציאה הכי טובה שבעולם בשבילו, כן? ויש לו את האישה הכי טובה בשבילו, ולא יכול להיות משהו אחר יותר טוב מאשר הדבר הזה שיש, שבאמת הוא זכה לו. ומהבחינה הזאת, היציבות והוודאות והבהירות, זה הדבר שצריך להיות בבסיס כל בית. המוחלטות הזאת, האמונה בהשגחה הפרטית, בזה ש... ש, ש זה בדיוק האישה שבדיוק הכי מתאימה לי, כן? האישה המסוימת הזאת שאני חי איתה, היא האישה שהיא הכי הכי מתאימה לי, זה ה... זה הדבר הכי הכי בסיסי וחשוב שאנחנו איתו צריכים ללכת, ובו אנחנו צריכים להאמין. אז קודם כל הדבר הזה הוא ממש קודם כל מחייב אותנו בשום פנים ואופן אף פעם לא להסתכל לחוצה, לא לעשות השוואות, ולא לפקפק, ולא להיות בספק, ולא לחשוב אולי יכול להיות אחרת, כל מיני דברים כאלה. מה שיש לך זה בדיוק מה שאתה צריך. מה שיש לך זה בדיוק מה שאתה צריך. לא יכול להיות משהו אחר יותר טוב, יותר טוב מהדבר הזה שיש לך. זה הדבר הראשון. מבחינתי, כן, פעם שאלו אותי, אם אני חושב שיש מקום לגירושי, אני לא יכול לחלוק על התורה, כתוב בתורה שיש גירושי. אבל אמיתית לא יכול להיות גירושי. כלומר, אני אומר, באמת, הנה, אתה רואה המוראים, אפילו יש להם, הם חיו עם אישה רעה, ולא גירשו אותה, כי הם האמינו שהקדוש ברוך הוא יצר את האישה המסוימת, כנראה למציאות של מה שחיים בזה, עכשיו, התנאי באמת לדבר הזה, כן, אז זה כמו שאני אומר, התנאי לדבר הזה שהנעשה מביא לנשמה. מה זה נשמע? נשמע זה שאתה כל החיים, כל שלב בחיים, וכל החיים, הולך ומגלה את הסוד הזה, למה באמת הקדוש ברוך הוא זיבק אותך עם האישה הזאת? אתה כל הזמן צריך לחשוב ולהעמיק ולמצוא עוד סיבות איך הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הכי מדויק. זה נשמע. נשמע זה באמת להבין למה הקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה. איך זה באמת הדבר הכי הכי מדויק? איך זה הדבר הכי הכי מדויק לי? כן, איך זה הדבר הכי הכי טוב לי? זה הנשמע. כלומר, נעשה ונשמע זה שתי דברים שאתה, אם אתה תבוא לאשתך, תבוא ותגיד, תשמעי, אני איתך כי מהשם אישה לאיש, כן? היא תזרוק אותך. מה אתה בי? כן? מה אתה מוצא בי? כן? או איך זה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה הזדהות, הקדוש ברוך הוא רוצה שתציף את הטוב הזה שיש ביניכם. זה לא מספיק לבוא להגיד את הדבר הזה, נתקעתי איתך כי הקדוש ברוך הוא תקע אותי איתך וגמרנו, כן? זה 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 דבר דפוק, כן? אתה הורס את הבית שלך, כן? אתה הורס את הבית שלך אם אתה כל הזמן בודק ואתה לא בטוח או משהו כזה, אבל אתה הורס את הבית שלך אם אתה רק בטוח ואתה לא עושה שום דבר עם זה ושלחפש באמת את ה את ה את ה את ה את ה את הטוב הזה באמת שיש במה שהקדוש ברוך הוא עשה. אנחנו אומרים זה אחד הדברים שהכי הכי מבלבלים, אני חושב, בקשר בין איש ואישה. שמצד אחד הקשר, אנחנו מכירים שני סוגים של קשרים. יש קשר של אבא ואימא, קשר של אנחנו קשורים לילדים שלנו, ויש קשר של חברות. כן, חברים. האופי של קשר של אבא ואימא הוא קשר שאנחנו לא רוכשים אותו, אלא הקדוש ברוך הוא יצר אותו. ברגע שנולדת ממני, הקדוש ברוך הוא יצר את היצירה הזאת שאני אבא שלך, ואתה הבן שלי, וזה הקשר, אי אפשר לנתק, אתה לא תוכל להפוך להיות פתאום שאתה לא תהיה הבן שלי. זה אפשר להיות בן מומר, לא יודע, זה, אבל זה היה לראות בעצמך בראש, כן? זה קשר שהוא נמצא, כן? נמצא בדבר הזה, ביניכם. וקשר של חברות הוא תמיד קשר של קניין, כן? אז אתה צריך לקנות, הוא קנה לך חבר. וחבר, אתה קונה, ואתה כל יום צריך לקנות אותו, וכשהוא לא מתאים לך, אתה מוכר אותו, כן? אתה נפטר ממנו. זה כל הזמן קשר שאתה צריך. זה, ומה הקשר בין איש ואישה? הקשר בין איש ואישה הוא צריך להיות כל הזמן כפול. הוא גם מצד אחד צריך להיות דבר כזה של אשתו כגופו. הדבר, מה שתעשי לי, לא משנה מה שיהיה, שאני יודע מה, תהפכי להיות, תתשפזי בבית חולים לחולי נפש, תהפכו להיות משותקת, אתה לא יודע מה זה זה, אנחנו אשתוק גופו, זה כאילו היד שלי, מה אם היד שלי תשתתק אז אני אקטע אותה? לא שייך, זה אנחנו בחיים ובמוות, אנחנו לא זזים אחד מהשני, זה דבר הכי יציב שבעולם. מצד שני, זה הדבר הכי פחות יציב. כלומר, זה כל יום אתה צריך לרחוש את הלב של האישה שלך מחדש. כל פעם אתה צריך, כל בוקר, לחשוב שאם אתה לא תגיד לה בוקר טוב, אז לא תהיו קשורים. כלומר, זה לחיות כל הזמן עם הכפלות הזאת. ואין ברירה, אם אפשר לוותר, לא על החל, לא על הצד המוחלט הוודאי הזה, ולא על זה שאתה אל תפנה שום דבר על הוודאות הזאת. כן? אם אתה לא תעבוד על המשמע, אז יהיה לך רק חיים דפוקים. כלומר, זה חייבים שהקשר יהיה בנוי משני הדברים האלה. אז זה, הצורה הזאת היא גם נותנת המון המון את היציבות ואת הביטחון ואת זה שאי אפשר להזיז אותנו. כן? זה כל כך בית, הוא כל כך צריך את היציבות היום וצריך כל כך את הוודאות. כן, וכל אחד מאיתנו משתוקק שיהיה לו את הדבר הזה, אז אנחנו צריכים להביא את זה לבית שלנו. את הכוח הזה של היציבות, וזה, אני קראתי לזה הנעשה הזה, ולא פחות מזה, אתה צריך כל הזמן את הכוח של ההתחדשות. את הכוח של לרחוש מחדש, כן, להגיד מחדש, לעשות טוב, טוב, טוב מחדש. טוב, אני רואה שאני מתחיל להאריך, אז אנחנו, דיברתי עם אשתי, אז חשבנו אולי שאחרי כל שיעור, כאילו ניתן לכם תרגיל. אז עכשיו, את התרגילים, את ההוראות לתרגילים, מי שגם אשתו תהיה בשיחה של אשתי, יקבל את ההוראות דרך אשתו. אבל אם יש פה מישהו שאשתו לא יהיה, אז אני אומר את התרגיל, כי אשתי יודעת יותר את הדברים האלה, איך לעשות, בדיוק מה ההוראות, מה מותר, מה אסור, מה זה, אבל התרגיל הוא, קוראים לתרגיל הזה נעשה ונשמע. זאת אומרת, זה תרגיל פשוט. אתה, קודם כל, אתה יושב עם הבן זוג שלך, אתה יושב עם בזוג שלך, אז דבר ראשון, אמירה ראשונה, אתה אומר בלשון שלך את האמונה שלך, איך שבאמת אתם קשורים ולא משנה מה שיהיה וזה, אתה אומר את האשתו בגופו, אשתו כגופו בלשון שלך, ושהיא האישה היחידה שיש בעולם שקדוש ברוך הוא יצר בשבילך וכו' וכו' וכו', זה דבר שהוא קל לעשות, תגיד את זה בשפה שלך. בשתי דקות, כל אחד יגיד את זה אחד לשני וזה. ואחרי כן צריך גם לעשות את הנשמע. הנשמע הוא להגיד לבן זוג שלך חמישה דברים שמצאת איך שבדיוק הקדוש ברוך הוא קלע למטרה והוא נתן לך את המציאה בדיוק מה שאתה צריך. חמישה דברים שאתה מצא בבן זוג שלך שזה בדיוק קולע לחלומות שלך, למה שאתה רוצה. כן, אז זה תרגיל נעשה ונשמע. עכשיו, כשיש לך את החמישה הדברים האלה, כן, אז יכול להיות שיהיה לחלק ממכם קשה לעשות את זה, יכול להיות שיהיה חלק, פחדנו להגיד לכם את המספר 5, כי יכול להיות שיש לכם, שיהיו חלק, שיהיה להם קשה. אז קודם כל אל תיבהלו, כי יכול להיות שהקושי ינבע לא מזה שאין לכם, אלא אין לכם את הכישרון הספרותי, אלא אין לכם את הכישרון של להביע או משהו כזה, כן? אבל פחדנו גם להגיד פחות מדי, כן? חמישה זה קצת, כן? אני ואשתי עשינו את זה בלי בעיה, התחלנו עם חמישה, זה היה תוך כמה שניות, כן? זה לא, באמת יש הרבה יותר מחמישה, זה אנחנו אומרים חמישה. חמישה דברים שאתה מוצא במן זוג שלך, שאתה מבין למה הקדוש ברוך הוא ומצאת את הדבר הזה שהוא דווקא הוא מה שיש בו מיוחד בשבילך. עכשיו, הרבה פעמים כשאנחנו מוצאים בבן זוג שלנו משהו טוב, יש את האבל, כן? הבן זוג שלי, אני מאוד מאוד שמח שהוא הוא מסודר, אבל הוא יותר מדי מסודר. אני מאוד מאוד שמח שהוא שהוא זרמן, אבל יותר, שהוא ציני, אבל יותר. אז מותר גם להגיד דברים שאתה חושב שזה יותר מדי, אבל אתה עכשיו שם את ה... כלומר, יש איזושהי עדיפות אם תמצאו חמישה דברים נקיים. כלומר, שאתם לא צריכים להגיד עליהם, אבל. אבל אם לא תמצאו חמישה דברים נקיים כאלה, מותר לכם להגיד חמישה דברים, גם אם יש לכם בהם אבל. כלומר, שאתם מבינים שזה משהו שהוא מורכב כזה, שיש בו את הצד הנפלא והטוב והזה, כן? ויש את הדבר שהוא מפריע לכם, כן? אז התרגיל הפעם הוא לדבר על הדבר שהוא טוב לכם, כן? אבל אני אומר, מי שמחר אשתו תהיה, יקבל את ההוראות מאשתי, שאם תהיינה ההוראות בטח אני מניח יותר מוצלחות, נעמוד בינתיים זה. אז זה היה השיעור של נעשה ונשמע. כן, טוב, נעמוד פה.